פסחים דף למד, אמר רבה, הלכתה חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במה שהוא כרב שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר כרבי שמעון. אומר רבה, אחרי שראים למעלה שלוש דעות, מה ההלכה? ההלכה היא כך, חמץ שהתערב בזמנו, דהיינו בתוך שמעת ימי הפסח, בין אם זה התערב מין במינו, דהיינו דגן בדגן, קמח שהוא חמץ, או לחם, כיוצא בזה בתוך מצה וכדומה שזה קשר לפסח, בין אם זה מין במינו, ובין אם זה מין שלא במינו, דהיינו התערב חמץ, שזה דגן, עם תירס, תפוחי אדמה, או כל סוגי תבשילים אחרים. בכל אופן, זה אוסר אפילו במשהו. למרות שבדרך כלל כל איסור בטל ב-60, זה אפילו במשהו לא בטיל, אפילו ב-1,000 כנגדו, 2,000 כנגדו, לא מתבטל. מה הטעם? לפי מה שנראה לך אורה, הוא אומר במשהו כרב. למעלה רב הסביר את עצמו, מפני שהוא סובר כדעת רבי יהודה, שאומר במסכת זבחים, מין במינו לבטיל. כל מושג של ביטול, איסור שמתבטא, זה רק מין בשאינו מינו. אבל כשזה מין במינו, אין מושג כזה שייך ביטול. לא מתבטא, לא קם בפני עצמו. לפי זה, מובן מאוד. ומדוע לכאורה, גם רבה אומר, אפילו מין שלא במינו, גם כן אוסר במשהו? אז תשובה לכך היא מפני, שכיוון שחמץ זה פסח הוא חמור בעוד, בקרת, לפיכך גזרו חכמים שאינו מינו, אתו מינו. יש ראשונים שמסבירים אחרת את הסוגיה. אומרים, אמנם באמת זו דעתו של רב למעלה, אבל רבה לא כך סובר. רבה סובר כדעת תנאים, כדעת רבנן דרבי יהודה, שמין במינו בטיל, ועד רבה, בטיל אפילו אם זה חד בתרי, אם יש רוב כבר בטל, לא צריך שיהיה 60 אפילו. אם כן, מדוע כאן אסרנו, בין במינו, בין שלא במינו, במשהו? התשובה היא משום חומרה של חמץ. או ראשונים אחרים אומרים טעם בגלל, כיוון שחמץ לאחר הפסח יהיה מותר, כי אין דבר שלא מתירין, לכן החמירו לאוסרו אפילו במשהו. ההלכה היא מוסכמת. חמץ בזמנו במשהו. אבל השאלה היא מה טעמו של רבה. נמשיך. שלא בזמנו, אם זה חמץ לאחר הפסח, מה הדין? בין זה יתערב במינו, בין שתערב שלא במינו, אז זה מותר. זה בטל ברוב וזה מותר. אפילו אם זה אין 60 כנגדו, על פי כן זה מותר. למה? הוא סובר כדעת רבי שמעון, שאמר רבי שמעון, חמץ שעבר עליו הפסח, אדם ישהה את זה באיסור. אם עבר חג הפסח, מן התורה מותר לאכול את זה. החכמים כנסו אותו שלא יאכל. שואת הגמרא, נו, ומי אמר רבה אחי והא אמר רבה, רבי שמעון כנסה כניס, הועיל ועבר עליו, ובא לראה ובא למצא. תרץ הגמרא, הנה מילה בעיני. אבל היא תערובת למת הגמרא, לא מובן איך רבה אומר שאם החמץ הזה התערב לאחר הפסח, אז מותר. כי הוא סובר כדעת רבי שמעון, שהתורה התירה חמץ שנתערב לאחר הפסח. והרי לך אורה, כל מה ש... אמנם זה מדאורייתא. רבה בעצו אמר שרבי שמעון... סובר שהכל פנים מדי רבנן זה אסור, החיים כנסו אותו, היות שעבר על בל יראה, הוא בל ימצא. עונה גמרא ואומרת, נכון, מה שרבי שמעון אוסר חמץ לאחר הפסח, זה דווקא כאשר החמץ עדיין בעינו, ישרה לאדם קופסת בסקוויטים, היא אסורה. אבל אם היא התערבה, אז לא אוסרים את כל התערובת מפני אותו החמץ שעבר עליו הפסח. ואז דרבה לטעמה, דאמר רבה, כי אבינן ברב נחמן, כי אבונב כשבעה יומד אפסך, אמר לן, פוחוס וינו חמירה דבני חילה. מה שרבה פסק כרבי שמעון שחמץ לאחר הפסח של הגויים, ומותר באכילה, ולא כדעת רבי יהודה, שסובר שמה שכתוב בתורה לא יאכל חמץ, זה אומר לי שגם חמץ לאחר הפסח, אפילו של הגויים זה גם כן אסור. רבה לא פוסק ככה, הוא פוסק דעת רבי שמעון, שזה מותר. זה הולך כשיטתו גם כן שפסק משהו אחר. שרבה אמר, כשהיו מצאים אצל רב נחמן, היה אומר לנו, לאחר חג הפסח, תלכו ותקנו חמץ מאת הגויים, בני חילה, כלומר הגויים, מה שהגויים יש להם חמץ בבתיהם, לכו ותקנו מהם. מסבירים מפרשים, למה צריך לקנות מהגויים? למה שטופו אתם היהודים בעצמכם? הכוונה היא שהיו לוקחים חמץ את השיעור מהגויים. מה זה שיעור? נראה בהמשך הסוגיה, נסביר את זה כבר עכשיו. יש, נקרא היום שיעור טבעי. כלומר, כאשר האדם לש עיסה, לוקח חתיכה ומניח אותה בצד. ואחרי יום, יומיים, שלוש, היא נהיית קשה וחמוצה מאוד מאוד מאוד. זה נקרא שיעור שחמוצו קשה. כשרוצים ללוש את העיסה הבאה, לוקחים את אותה חתיכה, את העיסה הזאת החמוצה מאוד, שורים אותה במים שתתרכך, מכניסים את זה לתוך העיסה החדשה, והיא מטפיחה את העיסה. את השיעור הזה לא היו יכולים להשיג מיד במוצאי פסח. עכשיו אם ילושו עיסה, היא לא תתפח. אז לכן את זה היה שולח אותם לקנות מהגויים. רוצים, מתרצים את זה בעיקר כדי לתרץ את זה קושיות אחרות, אבל זה גם מבאר מדוע לא לשו הם בעצמם לחם במוצאי פסח. אמר רב, קדרות בפסח יישברו, ועמי, לשהינו אחר הפסח ולעבד בהו שלא במינן, גזירה דילמה אתל מעבד בהו במינו. רב סובר, כדעת רבי יהודה, שחמץ אפילו לאחר הפסח הוא עדיין אסור. והוא סובר שגם מין במינו לא בטל, הוא אוסר אפילו במשהו. גם רב סובר שנותן טעם לפגם אסור. בצירוף שלושת הסברות האלה, הוא היה אומר קדרות שבישן בהם חמץ לפני הפסח. בתוך הפסח האדם לא עובר עליהם בל יראה או בל ימצא, מפני שלא רואים את הטעם הבלוע בקדרות, אבל מכל מקום אין להם שימוש אחרי הפסח. מדוע? כי תיקח את הקדרה הזאת ותבשל בה אחרי הפסח. לפני הפסח בישלת בה יטריות. עכשיו, לאחר הפסח אתה רוצה לבשל יטריות. הרי יש פה טעם של חמץ שבלוע בדפנות. הוא יצא מתוך הדפנות ויכנס לתוך תבשיל היטריות החדש שאתה מבשל לאחר הפסח. ואם כן, אותו טעם, אמנם הוא מועט, אבל חמץ מין במינו לבטיל, וזה אוסר את כל היטריות כולם. למרות שעבר הפסח, סובר כדעת רבי יהודה, שכתוב התורה לא יאכל חמץ, לומר שחמץ שעבר לו בפסח, אסור מדאורייתא גם אחר הפסח. מה תאמר לי? אבל כבר עבר על זה שבוע, וממילא נותן טעם לפגם. לא, רב סובר, גם אם זה נותן טעם לפגם, אסור מן התורה. לפיכך, קדרות האלה שהגיע הפסח, מה יעשו איתם? יישברו. איזה קדרות מדובר כאן? קדרות של חרס. כי אם זה היה קדרות של מתכת, לא היה בעיה, עושים להם עגלה. שואלת הגמרא, למה צריך לשבור אותם? הרי לכאורה אפשר להשאיר אותם לאחר הפסח, ונבשל בהם שלא במינו. כלומר, לא נבשל בהם יטריות, לא נבשל בהם מין דגן, אלא נבשל בהם תפוחי אדמה, אורז וכדומה. למה צריך לשבור אותם? עונה הגמרא, חוששים שמי יבוא האדם לבשל בהם מין במינו, ואז כל המאכל נאסר, לפיכך יישברו. ושמואל אמר, לא יישברו, אבל משל הוא לאחר זמנו, ועביד בהו בין במינו, בין שלא במינו. שמואל סובר שחמץ לאחר הפסח הוא לא אוסר. מפני ששמואל כבר אמר למעלה, בעמוד הקודם, כדעת רבי שמעון, שחמץ לאחר הפסח הוא מותר. לפיכך, אבל על פי שרבי שמעון גזר, זה רק חמץ שהשאיר אותו באיסור, חמץ בעין, אבל טעם הבלוע בדפנות אין בזה איסור כלל, וממילא אפילו מדרבנן לא קונסים. לכן אתה יכול לקחת את הקדירות האלו ולבשל בהם אחר הפסח, בין אם זה מין במינו, דהיינו יטריות, ובין מין שלא במינו, כמו תפוחי אדמה וכדומה, הכל מותר, כי אין איסור לבשל ובחמץ הזה שהיה לפני הפסח, לבשל בו לאחר הפסח. ואז השמואל התעמה. שמואל, שהתיר את הכלים האלו, הולך לשיטתו. במה? במעשה נוסף. דאמר שמואל, להנו דמזבני קנדה, אשבו זביני הקנדיחי, וילה דרשינה לכו כרבי שמעון. ולדרוש להו, דה שמואל כרבי שמעון סביר עליה, אתרי דרב הווה. אומרת הגמרא, שמואל ראה את סוחרי קדי חרס, כלי חרס, שהיו אחרי פסח מעלים את המחיר של קדירות החרס. למה יודעים שכולם צריכים עכשיו לקנות קדירות מחרס חדשים? אז מעלים את המחירים, אין לאנשים ברירה. אמר להם, תשוו את המחירים שלכם למחירים הרגילים, מחיר של קדירה הרגיל, מה אתם מנצלים את האנשים? ואם אתם תמשיכו לעלות המחיר, אני אגיד לאנשים שלא יקנו מכם כלל. אני אספר להם שהלכה כדעת רבי שמעון, שחמץ לאחר הפסח מותר, ומלא יכולים להשתמש בכלים שהיו לפני פסח. ואז לא יקנו מכם לא במחיר הרגיל ולא במחיר היקר, לא יקנו מכם בכלל, ימשיכו להשתמש בכלים הישנים. שואלת הגמרא, באמת, למה הוא רק צריך לאיים עליהם? שידרוש הלכה כרבי שמעון, ואז יהיה ליהודים הייתה אורה ושמחה, כולם לא יצטרכו לקנות כלים. עונה הגמרא, כי שמה זה היה מקומו של רב. ורב באמת סובר שהלכה כרבי יהודה, ממילא אסור להשתמש בכלים האלה. לכן הוא רק איים עליהם ואמר להם, אם אתם תמשיכו לנצל את האנשים, אז אני אספר להם שלך כרבי שמעון, למרות שזה בניגוד לדעת, אמר הדעת רב, זה הוא לא גילה להם. אבל כל זמן שהם יעשו מחירים כרגיל, אז הוא יכבד את רב שהוא מראה דעת רב, שילכו לקנות. יכול לקנות כלים מחיר רגיל. גמר שם ויהיה סיפור שבסופו יהיה קושיה על דברי רב כאן, ולכן זה הקשר לדברים. הוא תנורה דתחו בה תחיה. היה איזה תנור שתחו בקרקעית התנור הזה שומן. והיו בעצם עכשיו לוקחים את הלחם שלהם והם שמים אותו על גבי קרקעית התנור, ככה היו עופים. עשרה רבה ברהילאי למכלל לרפתה אפילו במלחה לעולם. דילמה אתל מכלה בקוטחה. רבה ברהילאי אמר אסור לאכול את הלחם הזה. למה? שמי יבוא האדם לאכול אותו עם קוטח, שזה בעצם סלט חלבי. אז הלחם הזה שמו אותו על גבי התנור שהיה בקרקעיתו, לא שמו שמן, שמו שומן. וממילא הלחם הזה ספג שומן ונהיה בשרי. האדם רואה כיכר לחם, הוא חושב שזה לחם פרווה. ויקח אותו ויבוא לאכול אותו עם קוטח חלבי, ולכן אסור לאכול אותו בכלל. מה זה אסור לאכול אותו? אפילו תגיד, אני אוכל אותו בלי כלום. איך הגמרא אומרת? עם מלח. פת במלח. גם כן אסור לאכול אותו. אלא מה תעשה? תשמיד אותו, כדי שלא יבוא על ידו לטעות. אומר רש"י, למה הגמרא אומרת במלח? ואם זה בלי מלח, מה? אומר רש"י, נכי נמי. רק בדרך כלל שום אדם לא אוכל לחם יבש. אוכלת או מטבל אותו במלח, או מטבל אותו באיזה סלט, אבל באמת הוא עדין אפילו בלי לאכול, בלי שום דבר. מקשה ככה גמרא, מטיבי, אין לשין את העיצה בחלב, ואם לש, כל הפת כולה אסורה, מפני הרגל עבירה. אסור לאדם ללוש לחם רגיל, אני מדגיש רגיל, עם חלב, כי יבוא האדם יחשוב שזה לחם פרווה, ומה יעשה? יבוא לאכול אותו עם בשר. מפני הרגיל עבירה. כיוצא בו, אין תשין את התנור בעלייה. ואם תש, כל הפת כולה אסורה, עד שיסיק את התנור. אותו דבר גם כן, אסור למרוח את התנור עם עלייה, דיינו שומן. ואם האדם עשה את זה, ואפה לאחר מכן את הפת, כל הפת אסורה, עד שמה יעשה, עד שיסיק את התנור. אני אסביר, אם כן, איך אנחנו אוכלים כל מיני עוגיות. עוגיות, החלביות, הצורה שלהם שונה מהעגות הפרווה. זה לא לחם. אין חשש שיבוא האדם לאכול בדבר הזה בשר. אבל כשאדם לש לחם, ויש חשש שבאותו הלחם האדם יבוא לאכול איתו בשר או חלב, אז הלחם הזה אסור באכילה לחלוטין. כל פנים, מה כתוב כאן ברייתא? אם האדם באמת טש, כלומר מרח על התנור שומן, ואז זה אפה פת, אז הפת הזו אסורה. אלא מה התקנה? עד שיסיך את התנור. האדם הזה יסיך את התנור, ועידי כך כל השומן שנמצא בקרקעי תנור יישרף, ואז מותר להתחיל להשתמש בתנור. זה נגד דברי רבה בר הילאי. הוא אמר שאסור אותו תנור לעולם. מה זה לעולם? כלומר, אפילו אם אתה תסיק את התנור הזה, זהו, זה נבלע בתוכו, וזה ייאסר לעולם. כאן כתוב בריתא מפורש, עד שיסיך את התנור, הוסק התנור מיה, על כל פנים, שרי, אומרת הגמרא, תיובתא דרבה בר הילאי, תיובתא, זה נכון, שזה קושיה, אם האדם הסיק את התנור, זה מותר. הגמרא עכשיו מגיעה לסוגיה, לנושא שלנו הראשון שלמדנו. אמר לו רבי נא לרב אשי, וכי מאחר דיתותיו רבה בר הילאי, אמר כאמר רב קדירות הפסח ישברו, הרי שמכאן הקשינו הרבה בר הילאי ולמדנו, שלמרות שזה התנור מחרס, ובדרך כלל עם שלא מועילה הגעלה לחרס, אף על פי כן, הנה אם הוא סק, שמע עצים וגחלים, מה הדין? הרי שהתנור חרס הזה הוא מותר. אם כן, מדוע הרב אמר קדירות בפסח יישברו, גם כן נסיק אותם, ועדי זה יהיו מותרים. אמר לה הטעם תנור של מתכת, הכה בקדירה של חרס, תירוץ ראשון, מה שמותר זה דווקא אם זה תנור של חרס, אז באמת מועיל לו הסק, אבל הקדירות האלו הם של חרס, ולכן זה אסור. אם תנור של מתכת, אפשר להכשיר אותו כמו שעושים לו ליבון וכדומה, אפשר, מי לא מועיל לו גם הסק, בחרס לא מועיל, והיא בעיתמה, הווה בשל חרס, זה הסקן בפנים, וזה הסקן מבחוץ, וחיתמה חנמין עבד לה הסקן בפנים, היס עליה משום דפקה, אומרת הגמרא, עוד תירוץ נוסף, גם שם מה שלמדנו מקודם, אין תשין את התנור בעלייה, מדובר שם בתנור של חרס, ועל זה הברייתא המשיכה ואמרה, ואם הוא סעד שיסיק את התנור, אם הסיק אותו, מותר מכאן ואילך לאפות בתנור הזה, למרות שהוא של חרס, זה מועיל לו הכשר. אם ככה, תאמר לי מדוע הקדירות יישברו, תסיק אותם? התשובה היא, צריך להשים את העסק באותו מקום ששם נבלע האיסור. בתנור, איפה הוא שם את השומן? בקרקעית התנור. באותו מקום הוא עכשיו שם שם גחלים. הם שורפים את כל השומן הבלוע באותו מקום, ולכן מותר להשתמש בו. אבל בקדירה, איפה החמץ נמצא? בפנים. איפה האש נמצאת? מחוץ לקדירה. לפיכך, האש הזו לא יכולה לשרוף את החמץ שנמצא בתוך הקדירה. אומרת הגמרא, ואם תגיד לי טוב, וחיתם אז טוב, אז למה נזרוק את הקדירות האלו? ניקח גחלים. נמלא את אותה הקדירה בגחלים, האש תהיה מבפנים בדיוק איפה שרגיל להיות שם כל היטריות וכל האוכל החמץ, ועל ידי כך זה יכשיר. התשובה היא באמת זה היה יכול להועיל, אלא היות שהקדירה היא דקה והיא לא עשויה להכיל את כל הגחלים האלו, יש חשש שהאדם יחשוש כל רגע שזה יכול להישבר לו, מה יעשה? לפני שזה יספיק לשהות שם זמן ממושך כמו שצריך לשרוף את כל הטעם הבלוע בפנים, הוא יוציא את הגחלים משם, יחוס על זה, על הקדירה שעוד שבר. לכן אמרו חכמים, אין תקנה לקדירה הזו. אבל בתנור אין חשש שמה הוא יחוס עליו, כיוון שדרכו בכך, הדרך תמיד להשים גחלים מבפנים, עצים בפנים, לכן מותר להסיק אותו על ידי כך. מאת הגמרא, הילקח, היי בוכיה הסקויים בחוצו, ואסור. ואם עליה גומרי, שפיר דמי. מה זה בוכיה? משהו זה כמו רעפים כאלו, שזה הדרך תמיד להסיק אותו, את הגחלים מלמטה, ומעליו למעלה שמים את הלחם. אז מה הדין שלו? אז באמת זה גם כן אסור, אם תשים גחלים מלמטה, זה לא מכשיר את אותה בוכיה, את הרעפים האלו, שמניחים עליהם את הלחם, כדי להיפות. אבל אם באמת אדם יהפוך את הבוכיה, או ישים מעליה גחלים, אין חשש שאדם יחוס על זה. מפני שתמיד הדרך היא שהגחלים נוגעים בזה. ויש מסבירים מפני שהבוכייס תהיה עבה, כמלא האדם לא יחשוש שמה זה יישבר, ולפיכך מותר להסיק אותו ולהכשיר את הבוכייה הזו בצורה שכזו. אמר לו רבינה לרב אשי, הנסקיני בפסחה, איך יעבדן לו? איך מכשירים סכינים לפסח? אמר לי, לדידי, חדת כעבדינן. אמר לו, לי עושים סכינים חדשים. אמר לי, תינח מור, דה אפשר לי, דה לא אפשר למי. אמר לי, ענה, כי אין חדת כאמינה. קטאי הוא בתינם, פרזלאי הוא בנורה, והדר מעיינה לקטאי הוא ברותחין. והלכתה, ידי וידי ברותחין, ובכלי ראשון. אמר לו, כבודו יכול לקנות סכינים חדשים לפסח, אבל לא כל העולם יכול. אז לא היה שפע כמו של היום. אז אמר, לא התכוונתי חדשים, השכוונה היא כעין חדשים, כמו מתי שיוצרים את הכלי, את הסכינים, כלומר, את הקט שלהם בהתחלה עוטפים אותה בטיט, כדי שלא תשרף, ואז לוקחים את הסכין, את הלהב, את המתכת, ומכניסים אותו באש, ועושים לו ליבון, ולאחר מכן, ממיסים את אותו הטיט שהיה על גבי הקט, ועושים לקט הגעלה בכלי ראשון. אומרת הגמרא, אבל אין ככה הלכה. אלא בין הקט ובין הלהב, שתיהם מספיק להם הגעלה ברותחין בתוך כלי ראשון. זאת אומרת הגמרא, אידי ואידי, מה זה אידי ואידי? גם הקט וגם הלהב של הסכין, די להם הגעלה בתוך כלי ראשון. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, עץ פרור מגעילו ברותחין ובכלי ראשון, כסבר, כבולעו כך פולטו. מה זה עץ פרור? נסביר לפי מה שרש"י מפרש כאן, יש פירושים אחרים בראשונים. עץ פרור כלומר מצקת שמערבבים בה בתוך הקדרה. הדין בזה הוא שאיך מגעילים אותה? כיוון שהדרך להכניס אותה לתוך הקדרה כשהקדרה על האש, ממילא כבולעו כך פולטו, צריך גם כן לעשות לה הגעלה בכלי ראשון. לא מספיק אם אדם רק יערה עליה מים רותחים וכדומה. בעו מיניה מהממור, שאלו את הממור, הנה מנה דקוניה, מה הוא להשתמש שמושה בהו בפסחה? אם יש לאדם מנים, כלים, דקוניה, כותב רש"י, כלים כאלה של חרס, ומצפים אותם בעבר, בעופרת. מה הדין? האם אפשר מועילה להם הגעלה או לא? כי כידוע, כלי חרס לא מועילה להם הגעלה. אבל כלי של מתכת מועילה להם הגעלה. זה כלי חרס מסוג מסוים, ומצופה במתכת מלמעלה. מה הדין? אמר להם כך, אמרו לו כך, ירוקה לא תבעי לך, דוודאי אסירי. כי תבעי לך וקמה וחיוורי מי. אם זה עשוי מקרקע, אומר השיר ירוקה, שחוברים מהצריף, והוא עז, הוא בולע לעולם. ממילא סוג כזה, אז בוודאי שזה בולע, ואין בזה ספק, זה אסור. הספק שלנו, אם זה עשוי מסוג של אדמה שהיא שחורה או לבנה, מה הדין שלה? וגם בזה, אחד יעיד בהוקר תופני, לא תבעי לך דוודאי אסירי, כי תבעי לך דשיעי מי. אם זה יש בו כל מיני חריצים, קרטופני, כל מיני חריצים, אז ודאי שזה אסור. מפני שעל פי שלכאורה זה מצופה בעבר, דהיינו בעופרת, מכל מקום כמה שמה חריצים, דרך שמה חודר החמץ ונבלע בתוכו, וזה אסור בוודאי. הספק שלי, כאשר הוא חלק, האם זה מותר או שזה אסור? אמר להו, חזינה להו דמידייתה, אלמה בלעי ואסירה. והתורה העידה על כלי חרס, שאינו יוצא מדדופיו לעולם. אמר להם, אני רואה שהכלים האלו, למרות שהם תוחים בעופרת, אני רואה אותם שמוציאים לחלוחית של משקה מהצד השני. מה זה מוכיח? שהסוג חרס הזה הוא גורם מהחריפות שיש בתוכו, שהוא גורם לבלוע למרות שהוא מצופה מלמעלה באיזה ציפוי דק של העופרת הזו, אף בכן, זה מחלחל ויורד למטה. ואם תגיד לי, טוב, לא נורא, בוא נכשיר את זה, לא. התורה העידה שכלי חרס אי אפשר לעשות להם הגעלה. הגעלה פרושה דבר הפלטה. אי אפשר, איפה ראינו את זה? התורה אמרה, אדם שבישל בכלי חרס, חטאת, בשר קודשי קדשים, מה הדין שלו? וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, כי הנעשה נותר ליום הבא. אבל, ואם בכלי נחושת בושלה, אז מה הדין שלו? הוא מורק ושותף במים. תעשה זה הגעלה במים רותחים, וזה מותר. רואים מכאן אבל לכלי חרס, הוא לא יוצא מדי דופיו, דופיו פשוט דבר פגימתו, הוא פגום, נכנס לתוכו טעם, זהו, לא יוצא מזה, תמיד נשאר בתוכו. שואלת הגמרא, ומה ישנה לעניין יאי נסך? דדריש מרימור, מנה דקוניה, בן הוקמה, בן חיוורי, בן ירוכי, שרי. מרימור אמר, שאם זה כלי חרס, שאדם, בקבוקים כאלו, שהגויים מילאו את הקדים שעשויים מקוניה, לא משנה סוגי החרסים, בין זה עשוי מהוקמה משחור או מירוק או מלבן, כל סוגי עפר ההוא, כולם, אם הגויים היה להם שם בהם, באותם הקדים, יין, יין נסך, אז מה הדין? שופכים את היין הזה, הם שותחרי שותים אותו, מוכרים את הקדים האלו. מה הוא אמר? מותר. הכלים האלו מותרים. איך זה מותרים? מנה דיכוניה, בן הוקמה, בן חיוורי, בן ירוכי, שרי. אפשר להכשיר אותם. איך אתה אומר שאפשר להכשיר אותם? הרי אמרת לי עכשיו שהכלי חרס האלו לא מועיל להם שום מגלה ולא שום דבר. וכי תמה, יאי נסך דרבנן, חמץ דאורייתא. אבל זה לא נכון, כל תקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון. כלומר, אם תאמר לי, הרי הקדים האלה של היאי נסך שלהם, זה לא יאי נסך ממש. זה אסור מדאורייתא. אלא הכוונה היא סתם יין שהיו שותים אותו. רבותינו אסרו כל כלי של יין של הגוי, אף על פי שלא ראינו שהוא ניסח אותו ממש לעבודה זר. זה נקרא סתם ינם שהוא אסור מדרבנן. תגידי, לכן זה מועיל לו הכשר. כיוון שהאיסור של היין הזה זה רק דרבנן, זה לא איסור מדאורייתא. אבל אנחנו מדברים לגבי חמץ זה פסח שאסור מדאורייתא. אומרת הגמרא, אבל זה לא תשובה. הרי כל מה שתכנו חכמים כעין דאורייתא. אומרת, אם כלי חרס האלה מנה דקוניה, הם לא מועיל להם הכשר, אז גם כאשר זה רק יין נסך סתם ינם דרבנן, גם כן היו צריכים להגיד שזה אסור ולא מועיל הכשר. הגמרא אומרת, אמר לזה תשמישו על ידי חמין, וזה תשמישו על ידי צונן. שמה, התשמיש שלו בסך הכל על ידי צונן, בעלמה, כלי חרס האלו, וכי בישלו בהם את היין? לא. זה רק היה שמור ככה מונח בתוכם. לכן מועיל לזה הכשר. איזה הכשר? כתוב הפוסקים, הגעלה למלות או למלות אותם במים, לא ניכנס לזה כרגע. הכל פנים, מועיל לזה הכשר. מה שאין כן אצלנו, שבכלים האלה זה ממש התבשל בהם חמץ, לכן באופן כזה אינו יוצא מידי דופיו לעולם ולא מועיל לו הכשר. אומרת הגמרא, אמר רבה ברבה, אמר רב חייה ברשי, אמר שמואל, כל הכלים שנשתמשו בהן חמץ בצונן, יכול להשתמש בהן מצה, שוטף אותם ויכול להשתמש בהן מצה, לא צריך שום מכשר, חוץ מבית שאור. מה זה בית שאור? בית שאור זה לא בית של שאור, כוונה איזה קערה כזו, ששמים בתוכה את השאור, כמו שהסברנו מתחילת שיעור מה זה שאור, זה אותם השמרים האלו, הועיל שחימוצו קשה, כיוון שהחימוץ שלו הוא מאוד מאוד חמצמץ, ממילא, אף על פי שזה היה בצונן, זה בולע, נבלע לתוך הכלי הזה, בית שאור. אמר רב אשי, הוא בית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה, חימוצו קשה דמי. כלומר, היה מפעמים עושים איזה כעין כלי כזה, שבתוכו היו שמים שמה איזה כל מיני תבלינים, שכאשר רוצים לקחת איזה תערוב ותבלינים, אז לוקחים משם ומערבים בכל מיני סוגי תבשילים שלהם. זה נקרא בית חרוסת. חרוסת זה כלומר כל דבר שהוא כזה טעם חמצמץ, טעם חזק, קוראים לו חרוסת. לא דווקא חרוסת שאנחנו מכירים מליל הסדר. אז אומרת הגמרא, בית חרוסת, אם פעמים שמים בתוכו גם קמח, גם הוא למרות שזה משהו קר, על פי כן, כיוון שמרבה תבלינים, אז הוא מבליע בתוך הכלי, ואף על פי שהוא קר, עומלה, אי אפשר להשתמש בו, בלי להכשיר אותו. אמר רבה, הנה הגנה דמחוזה, אלה הקערות שרגילים ללוש בהם במחוזה, הועיל ותדיר אלה מילה שביו חמירה, או משהו ביו חמירה, כאבי צעור שחימוצו קשה דמי, כיוון שרגילים תמיד ללוש בתוכו, וגם לפעמים משאירים אותו ככה כמה שעות טובות, ומשאירים לילה שלם שם את העיסה הזו, לפיכך זה נחשב כמו בית צעור שחימוצו קשה, ומעלה אי אפשר להשתמש בו בלי להכשיר אותו. שאלת הגמרא פשיטה, מה עוד יתמה, ככה זה בדיוק כמו בית צעור, מה ההבדל? מה עוד יתמה כבן הרוויחה שליט בהו אווירה ולבלעי, כמה שמעלן, לכאורה אומר להם, הייתי אומר כיוון שזה רחב, זה לא כמו בית שאור שזה כלי קטן כזה, זה גדול, הוא מלא לכאורה כיוון שהוא רחב, מלא שולט שם האוויר והוא מתקרר על ידי כך, ולכאורה אולי הוא לא נבלע בתוכו, כמשמעלן שהוא גם הוא אסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.